שלום עליכם רבותיי, שבוע טוב ומבורך. אני מתנצל על הפספוס של שבוע שעבר, היה לנו איזה מקרה חירום דחוף וברוך השם כולם בסדר, חסדי השם יתברך. אני רוצה כן לעשות איזושהי השלמה לדברים שרציתי לדבר בשבוע שעבר ולא הספקתי, אז אני אשלים אותם קצת השבוע. תראו, לפני שבועיים אנחנו עסקנו בחיוב מצוות ציצית ודיברנו על ההתחדשות שעברה המצווה הזאת בדורות האחרונים כתוצאה מהחזרה לארץ. הזכרנו את דברי המשנה ברורה בסימן ח' סעיף קטן כ"ו, שכתב שהיהודים שיהיו מצויים לעת קץ הם יהיו מקפידים, מצוינים במצווה הזו, במצוות הציצית. אז בהקשר של הדברים הללו אני רוצה להשלים משהו אחד, דבר אחד מעניין מאוד שקשור למצווה הזאת. אני לא רוצה להיכנס כאן לשאלה ההלכתית של התכלת בציצית כן או לא, לא רוצה להיכנס כאן לדבר הזה, אני לא יודע אם זה גם צריך לקבוע לזה זמן בפני עצמו, אבל אני כן רוצה להראות לכם איך דברי המשנה ברורה שהזכרנו, שמה שפעם בזמן הגלות עם ישראל לא הקפיד על מצוות ציצית, ואילו בדורות האחרונים עם ישראל כן מתחיל להקפיד על זה, הדברים האלה נכונים לא רק למצוות ציצית בצורה כללית אלא גם למצוות התחלת. אני רוצה להראות לכם היום דבר מרתק, איך העניין הזה של התחלת הוא הולך ונחשף, הולך ומתגלה ככל שמתקדמת הגאולה. בואו נתחיל ונראה דברים על הדבר הזה. קודם כל, כתוב במדרש רבה שהתחלת נגנז. מתי הוא נגנז? בגמרא רואים שעוד בזמן האמוראים, אחרוני האמוראים עוד הלכו עם תחלת. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין בדף י"ב ששלחו לרבה שזוג בא מרקת טבריה ובידם דברים הנעשים בלוז. הגמרא אומרת, מה זה? תחלת. ובזכות הרחמים ובזכותם יצאו בשלום. נשמע כבר מדברי הגמרא שבאותה תקופה כבר לסחור בתחלת זה היה מסוכן. ידוע שהיה גזרות של המלכות כנגד התחלת, ומודיעים לרבה שהיה זוג שהגיע מטבריה עם תחלת ותפסו אותם, תפסו נשר, החיל של הרומאים תפס אותם ומתפללים שהם יצאו בשלום. אז רואים שעוד בתקופתו של רבה היה תחלת, זה סוף האמוראים. ולמרות זאת המדרש הזה אומר שהתחלת נגנז. מה זאת אומרת נגנז? מתי זה קרה בעצם? יוצא אם כן שזה קרה ממש בסוף תקופת האמוראים, בעצם כשעם ישראל ממש עוזב את הארץ, ביחד עם עזיבת הארץ גם נעזבה המצווה הזאת של תחלת. ואנחנו מוצאים במקורות נוספים שקושרים בין מצוות התחלת והעיבוד שלה לבין חורבן בית המקדש וחורבן הארץ. כתוב במדרש שמלך בשר ודם בזמן שהוא מתאבל הוא מבזע את הפורפירה שלו, הוא קורע את הבגד תחלת שלו, וכך כתוב על הקדוש ברוך הוא בזמן החורבן ביצע אמרתו שהוא מבזע את הפורפירה. פורפירה, כידוע, החילזון שממנו עושים את התחלת היום הוא נקרא פורפור, אז ממנו מזה עושים את התחלת. אז הקדוש ברוך הוא בזמן החורבן, בזמן הגלות, קורע את הבגד תחלת שלו. ולעומת זאת כתוב בילקוט שכש תהיה הגאולה אז הקדוש ברוך הוא יחזיר את הבגד תחלת הזה, עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו שנאמר אז ימלא שחוק פינו. ואני רוצה להראות לכם דבר מרתק. אתם יודעים, הראשון שהתחיל לעסוק בסוגיה הזאת, בסוגיית התחלת, היה אדמו"ר מרדזין, פורסם וידוע. הוא הוציא את הספר הראשון שלו בסוגיית התחלת בשנת תרמ"ז. מה? מי שילוח זה הסביצה.
אותו דבר.
כן, זה רדזין הסביצה, זה אותו אחד. שר כוח. אז האדמור מרדזין, הוא הוציא את הספר הראשון שלו שנקרא פתיל תחלת, בשנת תפרש ממזיין. ובספר הזה בעצם מה שהוא טוען, זה שאפשר למצוא את זה. הוא אוסף את כל המקורות בחזל, שדיברו על הסוגיה הזאת של התחלת, וטוען שכן, אנחנו יכולים למצוא את הדבר הזה. בעקבות הספר הזה, הוא יוצא לנפולי באיטליה, והולך שם על איזשהו מוזיאון, למוזיאון ימי, והולך לחפש את את החילזון. והוא מוצא שם איזשהו בעל חיים שנקרא דיונון, שהוא טען שהדיונון הזה, ממנו מפיקים את התחלת. ומפרסם ספר נוסף שנקרא אין התחלת, בשנת תפרש ממתת. וככה מתחילים לצבוע את הפתיל, ורדזין התחילו את הדבר הזה, עד שהוא כותב שיש 12,000 יהודים שהולכים עם פתיל תחלת. ככה כותב האדמור מרדזין לגבי התחלת שהוא מצא. אמנם גדולי ישראל לא כל כך השתכנעו מהטענות שלו שזה הזיהוי המדויק של הדג הזה שנקרא דיונון, הוא לא ממש דג, כן? זה בעל חיים הימי הזה שנקרא דיונון. אבל ככה הוא טען. מה מעניין? שבשנת תפרש, אמרנו, ממזיין, שבה הוא התחיל להניע את הנושא הזה, ממש בסמוך לדבר הזה התחילה לנוע גם התנועה הציונית. כידוע, הקונגרס הציוני הראשון היה בשנת תפרש נון זיין, 10 שנים לאחר מכן. תכף אנחנו נספר לכם משהו מעניין, שזה השערה שלי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל כנראה יש סברה גדולה לחשוב שזה נכון, מה הקשר העמוק בין שני המקרים האלה, בין הניסיון שלו לגלות את התחלת לבין הקונגרס הציוני הראשון. אז הוא התחיל. אחר בערך 50 שנה, לא זוכר בדיוק כמה זה היה, עמד הרב הרצוג, הרב הראשי לישראל, ועשה דוקטורט בסוגיה הזאת של התחלת. פרסם מחקר על פתיל תחלת. הוא דוחה שם את דברי האדמור מרדזין, וטוען שמסתבר יותר שהתחלת זה ארגמון כהה קוצים. אבל בסוף הוא, זה נקרא, יש איזה שם ביוונית, אני לא זוכר, טורמוס, לא זוכר את השם של זה ביוונית. אז הוא טוען שמה שכנראה זה החילזון, אבל הוא אומר, יש לי בעיה אחת. לא הצליחו להפיק מהחילזון הזה צבע תחלת. מצליחים להפיק ממנו רק צבע סגול. ולכן הוא מצא חילזון מסוים שנקרא ינטינה, סגולית, שהוא טען שכנראה זה החילזון של התחלת. טוב. עברו מתקופת הרב הרצוג עוד איזה, לא יודע מה, כמה 50 שנה, עד שלפני 20 שנה, פתאום גילו דבר מרתק. שהחילזון שעליו הרב הרצוג טען שהוא חילזון התחלת המקורי, רק אמר, אני לא מצליח לצבוע ממנו צבע תחלת, אלא רק סגול, התברר דבר מרתק. הצבע הזה, כשזה נמצא במים, הוא ירוק. כשאתה מוציא אותו מהמים והוא נוגע בחמצן, הוא הופך להיות צבע סגול. אבל גילו, לפני 20 שנה, שכשיש שמש על הצבע הזה, השמש מפרקת שם איזשהו חלקיק שנקרא ברום, ואז הוא הופך להיות צבע תחלת. לפני 20 שנה הצליחו להפיק בפעם הראשונה צבע תחלת מהארגמון כהה הקוצים הזה. עוד כשהאדמור מרדזין התחיל את התהליך וחיפוש, כותב אחד מגדולי ישראל באותה תקופה, אחד מגדולי המשיבים, רבי יהושע מקוטנה, כותב תשובה, את שתי התשובות הראשונות, שלושת התשובות הראשונות בספר שלו, שוט ישועות מלכו, הוא כותב על דברי האדמור מרדזין. אז הוא כותב שם כך. הוא אומר, אני לא חושב, לא השתכנעתי ממנו שזה התחלת, אבל אני לא אומר קבלו דעתי. ואני לא מכריח להסיר את התחלת אחרי שלא נפסל גם ממנו תחלת, ואם זה לא, לא נורא. אבל הוא כותב דבר מעניין מאוד. הוא אומר, עצם החיפוש שמחפשים את זה, עצם זה שזה צף והתחיל להיות סוגיה, הוא כותב בלשון הזאת, אפשר שמתנוצץ הגאולה. ככה הוא כותב, הישועות מלכו, שתבינו בתקופתו, מה היה בארץ? כלום. כמעט כלום. זה היה לפני הקונגרס הציוני הראשון. מה מדהים? שאת אותו לשון הוא כותב גם על התנועה שמתחילה לשוב לארץ. הוא אומר, אני רואה את התשוקה לשוב לארץ, אין בצדיקים, בישרים בליבותם, הוא כותב, אין בפחות ערך, בבינונים, בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה. אותו ביטוי שהוא כותב על התחלת נתנוצץ הגאולה, הוא כותב על התשוקה של עם ישראל לחזור לארץ, הוא אומר, כנראה שהתעוררה פה הגאולה. אנחנו רואים שהוא קושר בין הדברים. גם בספר עבודת ישראל של המגיד מקוזניץ כתוב, לפני בוא הגואל יגלה אחד את מצוות תחלת. כך הוא אומר. והדברים הללו הורדו אותי למחשבה ולחקירה ובדיקה בסוגיה הזאת, מה הקשר? מה הקשר בין מצוות התחלת לבין הגאולה? אז על ציצית ראינו. אבל ישועות מלכות טוען שאם מתחילים לדבר על זה, כנראה שמתנוצץ רוח הגאולה. ועבודת ישראל אומר שהנה, יגלו את זה. מצאתי שלושה דברים מדהימים. הראשון, של האדמור מסתמר. האדמור מסתמר קושר בין התחלת לבין הגאולה. כבר עשינו כמה פעמים כאלה דברים, האדמור מסתמר, אבל תשמעו את הדבר הזה. בספר נפלאות מערית של אדמור מסתמר כותב כך על הפסוק שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד תחלת מרדכי. הוא אומר למה תחלת מרדכי? הרי מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות, תחלת וחור ועטרת זהב. למה לא כתוב שושנת יעקב צהלה ושמחה בירותם יחד את עטרת הזהב של מרדכי? למה נתפסו על התחלת? כך שואל אדמור מסתמר. תראו מה עונה. הוא אומר, בזמן החורבן לא היה לישראל תחלת. גם בזמן מרדכי לא היה להם תחלת. אז כשעם ישראל רואה את התחלת של מרדכי, אז חזר להם התחלת, אז הם מבינים שאז יהיה התחלת של הגאולה. כי התחלת הוא התחלת של הגאולה, אומר אדמור מסתמר. אז הם כשראו את התחלת של מרדכי, אז היה להם הוכחה שעוד מעט יהיה גאולה. ולכן הם סמכו ברותם את התחלת של מרדכי. אז מה רואים פה מאדמור מסתמר? שהתחלת קשורה להתחלת הגאולה. תראו, הוא בעצמו אומר שהתחלת הזה, שהקונגרס הציוני הראשון זה התחלת את הגאולה. מה שאדמור מסתמר אומר. אבל אחרי שאני קורא את הדברים הללו, אני פתאום שם לב שהדברים האלה הם דברים מפורשים במשניות, בדברי התלמוד הירושלמי, שיש קשר הדוק בין הופעת התחלת להופעת הגאולה. שהרי חז"ל בכמה וכמה מקומות מדמים את האור לגאולה ואת החושך לגלות. בהרבה מקומות, תכף נזכיר. אבל כתוב במשנה במסכת ברכות, ממתי קוראים את שמה בשחרית? מתי תהיה קריאת שמה, הופעת מלכות שמיים על עם ישראל בשחרית? בזמן הגאולה, מה תשובת המשנה? ממתי קוראים את שמה בשחרית? מי שיקיר בין תחלת ללבן. כשעם ישראל מתחיל להבדיל ולראות בתלית לא רק את הלבן, גם את התחלת, אז הנה הגיע זמן קריאת שמה של שחרית. גם דברי הירושלמי המפורסמים, הירושלמי אומר שרבי שמעון בן חלפתא ורבי חייא רבא הולכים בבקעת ארבל וראו את איילת השחר שבקע אורה. אומר לו רבי שמעון בן חלפתא, כך גאולתם של ישראל. בתחילה היא קימה קימה, כל שהיא הולכת היא רבה והולכת. עד כאן כולם מכירים, מפורסם. אבל יש המשך לירושלמי הזה. מה המקור? כתוב בירושלמי, המקור של הדבר הזה, כי ישב בחושך, השם אור לי. כשעם ישראל יושב בחושך של הגלות, אז הקדוש ברוך הוא מאיר לנו, כמו שהיום מאיר, לאט לאט, כימה כימה. אבל יש המשך לירושלמי הזה. הירושלמי הביא את המקור לדבריו ממגילת אסתר. שם כתוב, בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך, אחר כך ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, אחר כך ויושב מרדכי על שער המלך, אז יש נסיגות. אבל אומר הירושלמי, אחר כך כתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, תחלת, מחור. והסוף של הירושלמי, אחר כך ליהודים הייתה אורה ושמחה. מה רואים? שהכמעה כמעה, זה השלבים שיש בגאולה, ומה השלב הבא אחרי מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תחלת וחור? השלב הבא הוא, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. אני רק רוצה לסיים בדבר אחרון. תראו, מאיפה הגיעה הצורה של דגל ישראל, הצבעים של דגל ישראל? מהתלית. אם שאלתם את עצמכם, תלית בסדר, אבל תלית לבן, מי היה לו תלית חלד בכלל? מי שהביא את הדגל וצורת הדגל, זה לא בקום המדינה הדגל, אתם יודעים. הדגל זה היה לפני הקונגרס הציוני הראשון, עמד יהודי אחד שקוראים לו וולפסון משהו, על שמו כל הרחובות של וולפסון, הוא עמד ואמר, אנחנו יכולים לעשות קונגרס ציוני ראשון, אבל אין דגל. אז מה עושים? טוב, בוא נעשה דגל. הוא לקח את התלית, זה המוטיב היהודי, ושם בתלית את התחלת. ואני שואל אתכם, מאיפה היהודי הזה ידע שיש תחלת בציצית? אולי הוא קרא קריאת שמה פעם, אולי לא. אני לא בטוח, אני לא יודע אם הוא היה דתי או לא, אני לא יודע, יכול להיות שכן, ואני סתם אומר. אבל אני משער בהשערה שיכול מאוד להיות שכיוון שזה היה 10 שנים אחרי האדמו"ר מרדזין, הוא פשוט ראה תחלת אצל חסידי רדזין. אז הוא ראה את הציצית של התחלת שלהם, אז הוא אומר, זה הדגל שהוא עשה. כחול ולבן, התחלת והלבן של הדגל. אז הנה לנו שגם הדגל של עם ישראל, של הגאולה, הוא שואב את ההשראה שלו מהופעת התחלת, שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו.